פרשת כי תישא, הרב יצ' גרינברג, מגישה אביטל הוכשטיין, מכון הדר. אלוקים על פי אלוקים. מהו טבעו האמיתי של אלוקים? האם הוא אל אוהב, הגון, קנאי, מעניש, סלחן? חוויות שאנו צוברים במהלך החיים יכולות להוות הוכחות לכאן ולכאן. משה חווה את הקרבה המוחלטת לאלוקים, כפי שאיש לפניו או אחריו לא חווה, מתוך דאגה וקשר משותפים לעם ישראל. לאחר חטא העגל, משה תואם את הזעם האלוקי שעולה על גדותיו, והאל מאיים להכחיד את עם ישראל כעונש על הבגידה בברית. בעקבות כך, משה מבקש מאלוקים באופן ישיר ומחלט, הודיעני נא את ערכיך ועדעך, למען אמצע חן בעיניך. משה מבקש להכיר באמת את טבעו של האל. תחילה משיב לו האל שבני אדם אינם מסוגלים לתפוס את אלוקים אלא במבט אחורי, כלומר באופן חלקי בלבד. לאחר מכן אלוקים מסרטט לעצמו דיוקן עצמי שיש בו קווים מנחים להבנת הטבע האמיתי של השכינה. טקסט שהוא בין המשפיעים ביותר במסורת היהודית להבנת מהותו של האל. השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבעים. השם, אל אוהב. השם הוא שמו המפורש של האל, המביע את הקשר הקרוב עם האנושות, כולל קשר הברית. השם, אל אוהב. השם נשאר כפי שהיה גם לאחר שבני אדם חוטאים או בוגדים בברית. אל רחום וחנון, מרעיף מטובו גם באופן חד סטרי, מבלי להתחשבן. ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה, ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבעים. מקריאת הדיוקן העצמי עולות שתי הבחנות. אחת, האל מתואר כישות שהיא מלאה עד גדותיה באהבה, דאגה, נתינה ומחילה. בניגוד לסטריאוטיפ המייחס לאלוקי התנך תכונות בולטות של זעם וחרון אף. השנייה היא שהמילים ונקה לא ינקה החותמות את התיאור עומדות בסתירה ליתר התכונות שנמנו בו, או לפחות מצויות איתן במתח. כיצד ניתן ליישב את שני הכתבים הללו? מסתירה זו משתמע מסר עמוק יותר, שאין בנמצא הגדרה גורפת וסטטית לאלוקים. היחסים בין האנושות לשכינה הם דינמיים ואינטראקטיביים. יתרה מכך, למעשה הכניסה לברית, שהופך אהבה למחויבות, יש אפקט כפול שהוא גם מיידי וגם כזה שמתרחש לאורך זמן בדרך הברית. הסתירה בין תכונות של מכילה לעומת אי-מכילה, היא הזמנה לשותף האנושי לפתור את הקונפליקט. ואכן, בספר דברים קובע משה שלא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות. איש בחטאו יומת. ועל כך מגיב המדרש כי משה קבע את החוק הזה ואלוקים קיבלו ממשה. היות שבפסוקים הללו אלוקים הוא שמתאר את אלוקים, הפרשנויות מייחדות את הפסוקים כהצהרה מוסמכת מטא-תיאולוגית ומטא-הלכתית, שממנה נגזרות המצוות האלוקיות ומשוכתבות כל פעם מחדש בהתאם לתקופה. הן מצטטות את הפסוקים ישירות או ברמיזות אינטרטקסטואליות כדי להטיב להבין את טבעו של האל. תופעה זו מתחילה בסיפור התנכי כשאלוקים רוצה לחלות את בני ישראל בעקבות חטא המרגלים. משה מצטט כטיעון נגד דברים שאמר לו אלוקים. בתקופת הנביאים, יואל מצטט את המילים הללו כדי לעודד את בני ישראל לחזור בתשובה, פן הארץ תחוסל במכה כפולה של רעב וכיבוש. כי חנון ורחום הוא, ערך אפיים ורב חסד, אומר הנביא יואל על אלוקים. אולי יסכים להינחם על הרעה ולשנות את רוע הגזרה. גם יונה הנביא ברח מפני הציווי האלוקי להביא את דברו לאנשי נינווה. לטענתו, הוא ברח מפני שידע שהאל הרחום והחנון יוותר להם בסופו של דבר ויבטל את עונשם, וכתוצאה מכך יונה יחשב לנביא שקר. חז"ל ממשיכים לראות בפסוקים מן הפרשה הגדרה אבסולוטית לאלוקים. תיאור כל כך מהימן שאפשר תמיד לסמוך על קווי המתאר שלו כדי לסרטט על פיהם את התנהגותנו הדתית. חז"ל העניקו לפסוקים את הכותרת י"ג מידות, תכונות אופי שהן בעיקר היבטים שונים של השכינה כשהיא באה במגע עם בני האדם, והעמידו אותם במרכז פולחן התשובה בימים הנוראים ובכל התפילות הנאמרות בסליחות של חודש אלול ובמהלך השנה. חז"ל ממשיכים באופן מעורר התפעלות את מהלכי הפרשנות והעיצוב המחודש לדברי האל. הם חורגים מהכלל שהם עצמם קבעו לצטט בתפילה פסוקים מקראיים במלואם, וחותכים על דעתם את החלק השני במשפט, שבו אומר אלוקים שהוא לא מתכוון למחול, אלא להעניש את הדורות הבאים. במהלך דרמטי, שמשנה את משמעות ההגדרה, נחתך הצירוף ונקה לא ינקה, שפירושו סלחן? לא, לא סלחן. כך שפירוש המילה היחידה ונקה היא סולח, לאבון ופשע וחטאה. בתוקף סמכותם של השותפים בברית, ההגדרה העצמית של האל היא מעטה ישות המתאפיינת בתכונה של סלחנות ללא גבול. השינוי של חז"ל לא היה שרירותי. מדינמיקה של חיי ברית, שנמשכו כבר למעלה מאלף שנה, חז"ל למדו שאלוקים הוא במהותו ישות סלחנית ולא מענישה. ניתן לטעון שהדינמיקה של האינטראקציה במסגרת חיי הברית השפיע גם על אלוקים עצמו, לא רק על האופן שבו אנו מבינים את טבעו. אחרי הכל, ניתן היה לפרש את ברית סיני כבחירה מותנית בהתנהגות בני ישראל. ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לסגולה ככל העמים. מכאן ניתן להבין כי אם בני ישראל לא ישמעו בקולו של אלוקים ולא ישמרו את הברית, הם יאבדו את סגולתם. עמדה זו נתמכת בתגובה מיידית של האל לבגידה בברית שהראה בחטא העגל. האל מעלה את האפשרות לחלות את בני ישראל ולהחליף אותם בתצעיו של משה ובמי שנותר נאמן לו. אך משה מתעקש שגורלו יהיה כגורל עם ישראל. מה שלא יהיה, הוא משכנע את אלוקים לסלוח לעם כולו. תרחיש זה חוזר על עצמו לאחר חטא המרגלים. ניתן לומר שבשני המקרים אלוקים לומד שהקשר שלו עם בני ישראל כל כך העמיק עד שהוא אינו מוכן לסלק את בני ישראל מהברית בגין הכישלון לעמוד בתנאיה. האהבה האלוקית התעצמה והפכה למחויבות מוחלטת. מסר זה הוא עבר על ידי גדולי נביאי ישראל לאחר חורבן בית המקדש הראשון. רבים מבני ישראל חששו שאם אלוקים אפשר את החורבן והגלות, הוא בעצם מוותר על הברית עם ישראל בשל הפרות חוזרות ונשנות של תנאיה, הן בעבודת אלילים והן במעשי התעללות ועושק בין אדם לחברו. הנביאים השיבו שאלוקים מעניש רק על מה שאירע בהווה, וכי העונש הוא לטובתם. הם הבטיחו לעם ישראל שבמהלך עשרות שנות ברית הלכה אהבתו של אלוקים וגדלה. הדינמיקה הבריתית מוכיחה כי אלוקים נעשה סלחן מושבע. יתרה מזו, החיבור האלוקי לישראל ולברית הוא בלתי ניתן לערעור. ובמילים של הנביא ישעיהו, הסתרתי פני רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך. כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות. שבת שלום.